קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום האחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. את שיעורנו בפעם הקודמת סיימנו בגילוי שאכן יש מקום כזה, הר של זהב ומבצר של מרגליות, על ידי אותה רוח סוררת שלא שמע בקולו של אותו אדם גדול, האחרון הממונה על הרוחות, והיא הביאה את הבשורה שאכן יש מקום כזה, ושמחה גדולה נפלה על המשנה למלך בבירותו שאכן הוא צדק. ואז קראנו שאותו ממונה, אותו אדם, שואל את הרוח מה יקר שם. נקרא מן הפסקה הזאת ועד סופו של הסיפור. ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות להשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון? על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם האות. וגזר על הרוח הנעל שיוליך אותו לשם. ובא הרוח שערה ונסע אותו לשם, והביא אותו אל שער. והיו עומדים שם חיילות שלא הניחו לכנוס אל העיר. והושיט ידו אל הכלי, ולקח מעות ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והעיר הייתה נאה. והלך אל גביר, ושכר לו מזונות, כי צריך לשעות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. אז אם כן, כך רבי נחמן חותם את הסיפור. נעבור שלב שלב. הדבר הראשון שאנחנו רואים פה הוא באמת התפנית שעושה אותו אדם גדול, לשיטתנו הצדיק, בהבינו שבסופו של דבר יש מקום כזה, ובהבינו בסופו של דבר ששליחותו של אותו אדם שנמצא לפניו, אותו אדם שהוא אדם, שהוא רק אדם, והוא צריך להגיע אל בת המלך, אותו אדם, השליחות שלו, המשימה שלו, המקום שלו, הוא אותו הר של זהב ומבצר של מרגליות. כשמבין את זה הצדיק, אז ממילא הצדיק משלים עם קיומו של המקום הזה, ולא רק שהוא משלים, אלא מאותו הרגע הוא מבקש לעזור לו. מה יקר שם? שואל הצדיק, וכבר עמדנו על כך כמה פעמים, שהטרמינולוגיה של אותו המקום היא טרמינולוגיה של ממון. מה יקר שם? הוא לא שואל מה מסוכן שם, הוא לא שואל מה בעייתי שם, הוא לא שואל איזה כוחות צריך בשביל להוציא אותם משם, הוא שואל מה יקר שם. כי פשוט שמקום שהוא הר של זהב ומבצר של מרגליות, הוא יקר. הכל שם ביוקר. זו אמת המידה היחידה שמאפיינת את המקום. ואחל לאורך כל הדרך אנחנו רואים שאכן זה כך. את השומרים צריך לשחד בכסף. כדי לשעות בעיר צריך לשכור מזונות. וממי סוחרים מזונות? אל גביר. כלומר זה עיר שיש בה גבירים. גביר זה עשיר. כלומר אנחנו רואים שאכן כל השפה של אותו המקום היא שפת הממון. כמו שביקשנו לומר כבר מהפעם הראשונה שנתקלנו בהר של זהב ומבצר של מרגליות, שאכן זוהי ההתמודדות שם. והצדיק הפעם עוזר לו בדרך שמתאימה לאותו המקום. הצדיק לא נותן לו קמאות, הצדיק לא נותן לו תפילות ואומר לו תתפלל את התפילות הללו. הצדיק לא נותן לו עצות איך להתגעגע להשם יתברך, איך להתגעגע לבת המלך. הצדיק נותן לו כלי שאיתו אפשר להוציא מעות. כמו שביקשנו לומר באחת הפעמים, מעין כרטיס אשראי כזה, כי זה השפה. הצדיק, כשהוא מבין, כשהוא מקבל את המקום הזה, אז באמת הוא הופך להיות לעזר לאדם, לחסיד שמבקש את עזרתו של הצדיק. הוא הופך לו להיות לעזר בהיותו מסוגל לרדת עד לאותו המקום ועד לאותה המדרגה, כדי לתת את העצה שמתאימה למקום, לדבר באותה השפה. לא לתת עצות מנותקות מן המציאות, עצות שהן לא רלוונטיות בסיטואציה שאליה הולך להיקלע אותו משנה למלך. זוהי עצתו של הצדיק. אגב, הדבר גם מלמד אותנו שלאורך כל הדרך באמת אותם ממונים על החיות, על העופות, על הרוחות, אותם ממונים לא עשו את מה שהם עשו מתוך זדון. חס ושלום היא לומר שבאמת הם רצו למנוע ממשנה המלך להגיע אל בת המלך. ודאי זה איננו נכון. הם עשו זאת בתום לב. הם עשו זאת מפני שבאמת היה קשה להם להכיר בכך שיש מקום כזה, שצריך להתייחס למקום כזה בכלל, של הר של זהב ומבצר של מרגליות, שהוא שייך לעולמו של אותו אדם, הוא שייך לעולמם. זוהי הנקודה שהיא קשה להם. אבל משעה שהם מבינים את זה, משעה שאין להם ברירה כביכול, אלא להודות בכך, משעה שהחסיד עצמו, שהאדם עצמו מכריח בהתעקשותו את אותם הממונים להכיר במקום הזה, משעה שהוא עושה את הדבר הזה, אזי הצדיק הופך להיות לו לעזר. אותו אחד משנה למלך מגיע אל אותו המקום בעזרת אותה רוח שמכירה את המקום, וכמו שאמרנו מקודם, הוא צריך לשחד את השומרים, להיכנס פנימה, וכאן אנחנו מגיעים בעצם אל הסוף של הסיפור, שכבר הזכרנו את הבעייתיות הזאת בהתחלה, כי צריך לשעות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, ואיך שהוציאה לא סיפר ובסוף הוציאה. רבי נחמן מסיים את הסיפור, כביכול, בלי להגיע לפואנטה. כבר אמרנו שבתחילת הסיפור גילה רבי נחמן שהסוף ידוע כבר מראש, שהוא יוציא אותה. אמרנו שממילא הופך להיות מרכז הסיפור לא האם הוא הוציא אותה, אלא כיצד הוא הוציא אותה. והנה אנחנו מגיעים אל המקום. הגענו לכאורה עכשיו אל המערכה העיקרית של הסיפור. אנחנו יודעים שהיא שם. אנחנו יודעים שעכשיו צריכה להיות ההתמודדות. אנחנו יודעים שעכשיו צריך שכל כדי להוציאה, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. נדמה לי שצריך לומר שרבי נחמן כבר ממש מצליח להתאפק. הוא לא מתפתה לגלות את הסוד. הוא לא מתפתה לתת לנו את המתכון לגאולה. לפחות לא פה בסיפור הזה. הזכרנו את מגילת הסתרים של רבי נחמן, ספר הגנוז, ששם באמת יש קצת ככה גם נימות אחרות, שרבי נחמן כן מנסה להטוות את מתווה הגאולה. אבל נדמה שפה בסיפור, ובמקום שהוא גלוי לעולם, רבי נחמן לא מגלה לנו את הסוד. ומדוע? מדוע רבי נחמן מתאפק? הבעיה הספרותית פה, שלכאורה עיקר חסר מן הספר, היא לא רק בעיה ספרותית, היא בעיה תיאולוגית, היא בעיה השקפתית. למה הצדיק, למה האדמור, שמבקש ללמד אותנו כיצד מגיעים אל בת המלך, למה הוא בסופו של דבר לא מגלה לנו כיצד מוציאים אותה? למה הוא לא מגלה לנו כיצד תבוא הגאולה? רבי נחמן מתעקש לא לדחוק את הקץ. רבי נחמן מתעקש לא לגלות את זה. וננסה להבין למה. קודם כל, אולי נאמר משהו ברמה הספרותית. סיפור שמסתיים באופן כזה, משאיר אותנו עם תחושה שאנחנו לא בסוף. סיפור שמסתיים באופן כזה, משאיר אותנו בהרגשה שבעצם הסיפור צריך להמשיך. שיש עוד מערכה. המערכה הזאת אולי לא כתובה. היא לא כתובה, אבל יש עוד מערכה. אנחנו נשארים עם טעם של עוד. אנחנו לא נשארים בתחושה שנסגר מעגל. אנחנו לא משלימים את הסיפור הזה עם תחושה של השלמה, של פתרון. נכון, אנחנו כן מסיימים את הסיפור עם נימה אופטימית. ובסוף הוציאה. אלו שתי המילים האחרונות של הסיפור. רבי נחמן מבקש להשאיר אותנו אופטימיים. יש סיפור מפורסם של קפקא, שער החוק, ושם הסיפור, נראה אותו אולי בהקשרים אחרים בהמשך השיעורים, אבל שם הסיפור מתאר אדם שצריך להיכנס דרך איזשהו שער, שהוא דווקא השער שלו, שהוא מיועד לו, ובסופו של דבר האדם הזה, בגלל חוסר תעוזה, בגלל חוסר הבנה שאכן זה השער שלו וזה הדרך שהוא צריך להיכנס דרכה, בגלל כל הסיפור הזה, בסופו של דבר הוא מאבד את ההזדמנות שלו. והסיפור מסתיים באותו שומר שער שאומר לו, ועכשיו אני הולך לסגור אותו. השער הולך להיסגר. רבי נחמן לא מסיים כך את הסיפור. ובסוף הוציאה. שתי המילים האחרונות שמהדהדות בנו בסופו של הסיפור זה ובסוף הוציאה. אז אם כן, הסיפור מסתיים בנימה אופטימית. אבל הסיפור לא מגלה לנו כיצד. הסיפור משאיר אותנו בתחושה שהנעלם המרכזי עוד לפנינו. הסיפור מסתיים בתחושה שאנחנו צריכים עוד לעבור מסע ארוך עד שנגיע. ויכול להיות שיהיו לנו עוד שלבים. ויכול להיות שמן ההר של זהב ומבצר של מרגליות אולי היא תגיע לעוד מקום. הסיפור מסתיים בהיעדר פתרון. והדבר הזה באמת יוצר איזושהי תחושה של המשכיות. ומה פשר התחושה הזאת בהיבט הרוחני? מה המשמעות של התחושה הזאת בהיבט הרוחני? נדמה לי שרבי נחמן רוצה לומר שני דברים. הדבר הראשון שרבי נחמן מבקש לומר, זה שבעצם רוב חיינו אנחנו נמצאים בגעגוע, במסע ולא בהשגה. רוב חיינו אנחנו בעצם נמצאים בחיפוש. רוב חיינו זה לקראת ההתמודדות. המסע. רבי נחמן הוא אדמור של מסע. הוא אדמור של דרך. הוא לא אדמור של השגה. בעצם במובן הזה רבי נחמן מבקש לומר, כולנו נמצאים עוד בשלבים הקדמונים, עוד בטרום השגה, עוד בטרום כמעט התמודדות עם ההשגה. אנחנו נמצאים בדרך לקראת. אנחנו בהקדמות. רוב חיינו אנחנו עוסקים במבואות, בהקדמות. ובמובן הזה רבי נחמן מבקש לומר, בעצם צריך להכיר שהמקום הזה לכשעצמו הוא בעל משמעות. אני מבקש להקריא מתוך ליקוטי מוהר"ן, מהדורה קמה בסימן למד א', שם אומר רבי נחמן את הדברים הבאים, נקריא פסקה קצרה. ועיקר התהוות הנפש הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופים של איש ישראל אחר השם יתברך. כל אחד לפי מדרגתו, שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה. על ידי הכיסופים אלו נעשה נפש. כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. היינו מה שאני נחשף וחלה אחר השם יתברך, מזה בעצמו נעשה נפשי. מה נסביר בקצרה? נחשפה וגם קלטה, כיוון שנחשפה וגם קלטה, אזי נפשי, אזי מתקבלת נפשי. זה שאמרו רבותינו ז"ל, ואי נפש, כיוון ששבת, ואי עבדה נפש. ואי נפש דורשים חז"ל במסכת ביצה, אני מסביר. ואי נפש זה אותיות ואי נפש. ומה מסבירים שם חז"ל בביצה? ממשיך רבי נחמן, היינו שבתחילת השבת, שצריך לקבל נפש יתירה, אנו זוכרים מעבדת הנפש בחול, ואומרים ויהי נפש, ויהי עבדה נפש, ומתחילים להתגעגע אחריה. ועל ידי זה בעצמו, שאנו מתגעגעים אחר הנפש, מזה בעצמו נתאווה הנפש היתרה. כך אומר רבי נחמן בסימן למד א'. קודם כל, נקשור את העיסוק הזה בשאלת הנפש עם הסיפור שלנו. בשיחה אחרת, בשיחות הר"ן, באות רש עין ג', רבי נחמן שם משתמש במשל בת המלך, ושם הוא גם מפענח אותו. נקריא בקצרה את השיחה הזאת, ואז נחזור לאותה תורה בליקוטי מוהר"ן, שננסה להסביר אותה. אומר רבי נחמן באותה שיחה, כי גם הנשמה הקדושה של כל אחד מישראל, היא נקראת בת מלך, כידוע. והיא מונחת במקום שמונחת, אצל כל אחד ואחד, עייפה ויגעה וחלושה בעוונותיה, שהם 10 מיני חיצים שזרק וירה בה המלך שתפסה, כמו שמבאר שם. וצריכים צדיק בעל כוח גדול, שיוכל לכנוס לתוך כל המקומות שנפלה לשם, ולהוציא ממנה כל 10 מיני חיצים. ואז מסביר רבי נחמן איך עושים את זה, על ידי הנגינה, להכיר את הדופק, להכיר את הנגינה, זה עניין אחר שלא ניכנס אליו כאן. כלומר, הנפש, הנשמה, היא אכן בת המלך. וכעת נחזור אל התורה בליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, הכיסופים וההשתוקקות עצמם יוצרים את הנפש, נחשפה וגם קלטה נפשי. מאוד מעניין הלימוד שרבי נחמן עושה מאותה הגמרא בביצה. רבי נחמן אומר בגמרא בביצה, על הגמרא בביצה הוא מסביר שבתחילת השבת, כשצריך לקבל נפש יתרה, ברגע שאנחנו נזכרים מעבדת הנפש של החול, ואנחנו אומרים ואי נפש, כלומר ואי נפש, אנחנו כואבים את אובדנה של הנפש של ימי החול, זה עצמו, הכאב, הגעגועים אל נפש של ימי החול, מוליד נפש חדשה, והיא הנפש היתרה, הנשמה היתרה של שבת. מעניין שרבי נחמן, אם אנחנו מבינים נכון, לומד אחרת את הוי נפש הזה ממה שבאמת הוא מצטט מהגמרא. הגמרא אומרת כך, אני מקריא מהגמרא בביצה דף ט"ז עמוד א', ואמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה עמנו, שנאמר שבת וינפש, כיוון ששבת ויבדה נפש. כשאנחנו מנסים לדייק את דרשתו של רבי שמעון בן לקיש בגמרא, נדמה שהויבדה נפש מתאר את אובדנה של הנפש היתרה במוצאי שבת. ולמוצאי שבת נוטלין אותה עמנו, שנאמר שבת וינפש, כיוון ששבת ויבדה נפש. נדמה שלפי הגמרא, הויבדה נפש הוא התיאור של מה שקורה ממילא ברגע שהשבת יוצאת. כיוון שהשבת יוצאת, ויבדה נפש. רב שמעון בן לקיש מתאר מצב. הויבדה נפש הוא תיאור של סיטואציה, הוא תיאור של מצב, הוא תיאור של אובדנה של הנפש היתרה. רבי נחמן, בהרבה מובנים הופך את הקערה על פיה. הווי נפש אצל רבי נחמן הוא לא במוצאי שבת, אלא הוא ביום שישי. הוא לא מתאר את אובדנה של הנשמה היתרה במוצאי שבת, אלא הוא בעצם מתאר את לידתה של הנשמה היתרה אל השבת. וכיצד ווי נפש מתאר את זה? בכך שרבי נחמן אומר, הווי נפש לא מתאר את המצב האובייקטיבי של הנפש, את העובדה שהיא עבדה, אלא הוא מתאר את התנועה הפנימית, הנפשית, הגעגוע, הכיסופים של האדם. האדם אומר ביום שישי, ווי נפש. האדם מסתכל על השבוע שלו, הוא מתבונן על השבוע, והוא מסתכל על השבוע שחלף, והוא רואה כיצד זמן בוזבז, הוא רואה כיצד ניסיונות ש... באו לו, לא צלחו. הוא רואה כיצד הנשמה לא קיבלה את מבוקשה. כיצד היו הרבה דברים שהיכל לעשות ולא עשה. והדבר הזה מעורר בו צער. הדבר הזה מעורר בו כאב. הוא מתגעגע. הוא אומר, ויהי נפש. הנפש הזאת של ימי החול, שקיבלה עכשיו שבוע מתנה, עבדה. מעין בחינת רבה כזאת, עד שנוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. נפלה אותה בת המלך לקרבי. בתוכי, ונכשלתי. נכשלתי בניסיון למצוא אותה. נכשלתי בחיפוש. נכנסתי אל המבצר, ולא מצאתי אותה שם. אולי בער של זר ומבצר של מרגליות לא מצאתי. ואולי במבצר הראשון לא מצאתי. לא מצאתי אותה. והדבר הזה מעורר אצל האדם כאב. האדם הזה מעורר אצל האדם השתוקקות. האדם הזה מעורר אצל האדם, הדבר הזה מעורר אצל האדם כיסופים. ובמקום הזה, שנוצר הכיסוף הגדול הזה, שנוצרת ההשתוקקות, כשאדם זועק ויהי נפש, אז נולדת הנשמה היתרה. פתאום הוא מקבל נפש חדשה. כי אומר רבי נחמן בכותרת, עיקר התהוות הנפש הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופים. בעצם החוויה שאנחנו יוצאים איתה מהסיפור הזה, הוא לא חוויה של מציאה, לא חוויה של מציאה. היא חוויה של חיפוש. היא חוויה של השתוקקות. נותר בקרבנו הבכי של אותה בת מלך שאומרת, איזה פספוס, כמה חבל, הוא כל כך רצה, הוא כל כך ניסה, הוא כל כך התאמץ. נותרת לנו הקריאה של אותו משנה למלך פעם אחר פעם, ודאי שיש, ודאי שיש. נותרת בנו האמירה של אותו ממונה האחרון, שאומר לו, אחרי שראיתי אותך, כמה יגיעות שהיו לך. בעצם התחושה שאנחנו יוצאים איתה מהסיפור הזה היא תחושה שההשתוקקות והכיסופים של איש ישראל הם בסופו של דבר עיקר ענייננו, עיקר התהלכותנו בתוך החיים, עיקר המסע שאנחנו עוברים בתוך החיים שלנו. כשרבי נחמן מבקש לומר שעל ידי הכיסופים וההשתוקקות נולדת נשמה יתרה, מתפתחת נשמה יתרה, רבי נחמן מבקש לומר לנו שהחוויה המתמדת שלנו של חיפוש היא לא יוצרת מצב שהחיים שלנו הם נהדרי מפגש. כי לכאורה זה מאוד מאוד מדכא לחשוב שאנחנו רק מחפשים כל הזמן. ונכון, זה נשמע לפעמים מעין אידיאליזציה של החיפוש הזה ולהגיד לא נורא, העיקר החיפוש, העיקר שתחפש. מה תחפש? אני רוצה להיפגש. אני מחפש משהו. אז מה זה עוזר שאתה אומר לי, לא נורא, כך שתחפש? הרי החיפוש עצמו צומח מתוך בקשת המציאה, ולא מתוך איזושהי התלהבות מהתהליך לכשעצמו. אבל רבי נחמן אומר, התהליך לכשעצמו מוליד מפגש. המפגש עם הנשמה היתרה הוא נעשה מכוח ההשתוקקות. ההשתוקקות עצמה, מלמד אותנו רבי נחמן, היא עצמה סוג של מפגש. היא עצמה סוג של נוכחות נשמתית בקרבי. הנשמה זה לא משהו פלסטי. הגאולה זה לא דבר פלסטי או דבר מקומי שאפשר להצביע עליו ולהגיד, הנה במקטע הזה, בתוך ההיסטוריה האנושית או בתוך ההיסטוריה האישית של האדם, בקטע הזה יש גאולה. לא מדובר פה במפגש חיצוני בין שתי ישויות שכל אחת לכשעצמה היא יש נפרד, ובעצם הדיבור ביניהם, השיח ביניהם, המפגש ביניהם מתאפשר רק כשהם פוגשים אחד את השני פנים אל פנים. זה לא ככה. המפגש עם הנשמה הוא הרי מפגש פנימי. ולכן ההיזכרות בה, הגעגוע אליה, זה סוג של הנכחה שלה בקרבי. אולי מלמד אותנו בעצם רבי נחמן שהמשנה למלך כל הזמן פוגש את בת המלך. כל הזמן היא נמצאת בקרבו. כל פעם שהוא זועק נוכח אלו שמנסים למנוע אותם, ודאי שיש, זה מפגש. כל פעם שהוא רואה את הפצ'יילה שנמצאת אצלו בכיס, זה מפגש. רבי נחמן אומר לנו שבעצם פעמים רבות המפגש בגעגוע, המפגש בהשתוקקות, הוא לא פחות חזק, הוא לא פחות עוצמתי מהמפגש החיצוני הממשי שאליו אנחנו חותרים, שאולי אכן נגיע אליו, הוא בסוף הוציאה. אבל בעצם הנוכחות האלוקית בקרבנו, הנוכחות הנשמתית בקרבנו, צומחת מתוך הווי נפש. זוהי התנועה שלנו. התנועה של מעשה מעבדת בת מלך זה תנועה של ווי נפש. ותנועה של ווי נפש, כמו שרבי נחמן נוהג תמיד להפוך את הקערה על פיה, בעוד שאצל רב שמעון בן לקיש, כשהוא מביא את הגמרא ווי נפש, באמת אכן מתאר את אובדנה של הנפש. רבי נחמן כדרכו הופך את הקערה על פיה. רבי נחמן כדרכו אומר, מה שאתה רואה בעיניים זה הפוך. ווי נפש זה לידה של נפש. געגוע זה נוכחות. הסתרה זה התגלות. בקשה זה קבלה. זו מציאה. אבדה זו מציאה. הסיפור של מעשה מעבדת בת מלך הוא סיפור שרבי נחמן מלמד אותנו איך אבדה הופכת להיות מציאה, לא בהכרח על ידי זה שמוצאים אותה. ובסוף הוציאה, ובסוף מצאה, נכון, אבל האבדה כבר הופכת להיות מציאה לאורך כל הדרך, לאורך כל התהליך כולו. כאשר אפשר לומר שבסופו של דבר הסיפור הזה מעוצב משתי תודעות או משני שלבים. השלב הראשון, כמו שאמרנו, הוא ההתמודדות הפנימית של המשנה למלך בקרבו, שבה הוא נטבע קודם כל להשתחרר מהאידיאליסטיות, להשתחרר מהרצון לגאול את העולם בשביל השכינה, בשביל קודש הבריחו, להשתחרר מהאידיאליסטיות ולהיות מעורב בעצמו, להיות בעל אינטרס, להיות אינטרסנט, ללמוד להתגעגע, להתגעגע בעצמך ולא לרצות לגאול את העולם. העולם יגאל, העולם בסופו של דבר יגאל, ובסוף הוציאה. אבל בסופו של דבר רבי נחמן מבקש מאיתנו להפנות את הזרקורים לחיפוש שלנו. הוא מבקש מאיתנו להיות המאהבים של בת המלך, ולא להיות השליחים של המלך עצמו בשביל לגאול את בת המלך. זהו המסע הראשון שעובר המשנה למלך, ואכן הוא משיג אותו, ואכן הוא מצליח. וההקשנות שלו בשלב השני מלמדת כמה שהוא הצליח בראשון. היו לו נפילות בדרך, נפילות של חטאים, של בקשת הסקרנות שיש לו, שמונעת ממנו, של התאווה שמונעת ממנו, אבל בסופו של דבר הוא מצליח. ואז הוא פונה להתמודדות השנייה. ההתמודדות השנייה מחזירה את המשנה למלך אל החוץ, אל העולם החיצון, אל המציאות האובייקטיבית הממשית, שבה צריך להתנהל לא דרך איזושהי תנועה פנימית, דרך מסע פנימי, אלא דרך ללמוד איך להתמודד עם העולם. וכאן דווקא במקום הזה, לעתים המניעות החיצוניות, מלמד אותנו רבי נחמן, יכולות לבוא מבית, מהעולם התורני, מהעולם של הצדיקים שדווקא רוצים לעזור. ואדם צריך להתעקש, המשנה למלך צריך ללכת אחר ליבו, אחר הפצ'יילה שנמצאת בכיס שלו, שהיא מיועדת רק לו ולא לאף אחד אחר. והפצ'יילה הזאת תביא להקשנות שלו לעמוד מול הצדיק, שבסופו של דבר תיצור את המהפך גם אצל הצדיק, שיבין שאכן לעתים גם במציאות החומרית לשם צריך להגיע, ולא ניתן להתעלם ממנו. המסע הזה הוא מסע חיצוני, וכנראה אומר רבי נחמן, שני המסעות האלה הם עיקר ההתמודדות שלנו בחיים. שני המסעות האלה שהם כביכול טרום 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 החיפוש, או טרום 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 המציאה. אלו בעצם המסעות המשמעותיים ביותר שמלווים את חיינו, והם פועלים הרבה פעמים בסדר הזה, בדינמיקה כזאת. האדם קודם כל צריך לחפש בקרבו את הגעגוע. האדם צריך להתכוונן אל החיפוש. לפני שהוא רץ אל העולם החיצוני, לפני שהוא רץ אל השומרים שצריך לשחד אותם, קודם כל הוא צריך לוודא שאכן הוא מחפש. קודם כל הוא צריך לוודא שאכן הוא רוצה, שאכן הוא מתגעגע, שאכן הוא מעורב. רבי נחמן מזמין אותנו קודם כל למסע פנימי. רבי נחמן אומר שכדי למצוא את הנשמה, קודם כל צריך לפתח את הגעגוע. קודם כל צריך ללכת ולשבת שנה, לך תתגעגע, לך תלמד להתגעגע. ואחרי שהאדם עושה את המסע הפנימי הזה, רק אז ראוי לו לעבור אל המציאות השנייה. רק אז הוא נכון אל המסע השני, שהוא המסע של העמידה מן העולם החיצוני. וגם המסע הזה, אומר רבי נחמן, הוא לא תמיד מסע של ישר למצוא. הוא לא תמיד של מסע של... לפעמים, אומר רבי נחמן, אפילו ההכרה במציאות החיצונית הזאת, אפילו ההכרה ששם צריך להתנהל המסע, גם היא לוקחת זמן. להבין שגם שם נמצא. להתבונן על מציאות שהיא מאוד נוצצת בחיצוניות שלה, בחומריות שלה, ולהכיר שיש מציאות כזאת. ולהכיר שייתכן שבת המלך שם. ולהכיר שלשם אני צריך לפנות. להכיר שזהו החיפוש שלי. רבי נחמן אומר בתורה וב, בליקוטי מוהר"ן קמא, אומר רבי נחמן יסוד מאוד מאוד חשוב, שהוא נקרא תשובה על התשובה. אומר רבי נחמן, הדרך שלנו בעבודת השם היא לא רק דרך של תשובה, היא דרך של תשובה על התשובה. דרך של תשובה היא דרך שבה הסיום של מעשה מעבדת בת מלך מסתיים במציאה, בתיאור של מציאה, בתמונה שלמה, במתכון בדוק. תעשו תשובה ותגיעו. רבי נחמן אומר לנו, תעשו תשובה כדי שאחר כך תעשו תשובה על התשובה. כדי שאחר כך תעשו תשובה על התשובה על התשובה. רבי נחמן לא מסיים את התשובה. רבי נחמן לא מסיים את המסע. רבי נחמן מביא שם את הפסוק מזכריה י"ד, אור יקרות וכיפאון. אומר רבי נחמן, הצרה הגדולה ביותר בעבודת השם זה אור יקרות שהופך לכיפאון. אור הוא בעל תנועה. האור הוא כל הזמן שולח את קרניו ויוצר תנועה, יוצר מציאות, תנועה גלית כזאת, שכל הזמן היא זורמת, שכל הזמן היא פועלת. אבל האור הזה יכול לקפה. האור הזה יכול להיות כפו. הבעיה הגדולה של האור, שבסופו של דבר הוא קופה. התשובה קופת. החום, הלהט, האש, הגעגוע קופה. למה? כי מצאנו. ואם מצאנו, אפשר לנוח. לא מצאתם כלום, אומר רבי נחמן. כשחשבתם שמצאתם, זה רק פותח את המסע הבא. בסוף הוציאה, נכון. אבל בעצם, התשובה על התשובה משקפת את העמדה הפנימית שרבי נחמן בקרבה חי. התשובה על התשובה משקפת את האור יקרות אצל רבי נחמן שלעולם לא קופה. מפני שבסופו של דבר, המסע משמר את הציסה. המסע משמר את ההשתוקקות. וההשתוקקות הזאת, הציסה הזאת, התשובה על התשובה, היא דואגת לכך שבסופו של דבר מצד אחד כוח גדול ניתן לנו בידיעה שבסוף הוציאה. אבל בסופו של דבר רבי נחמן מבקש מאיתנו לפעמים להשפיל מבט ולא להסתכל אל האופק, אלא להסתכל על עכשיו. להתמסר אל השיר שאנחנו כותבים מתוך הגעגוע. להתמסר אל הזעקה שלנו, בוודאי יש, בוודאי יש. ומתוך הזעקה הזאת, של בקשת האור שלעולם איננו קופה, של התשובה על התשובה, של הווי נפש שמוליד את הנפש, מתוך המקום הזה נוכל להמשיך במסע הזה של בסוף הוציאה. כל טוב.